ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
שלום, אנחנו מתחילים היום את ספר דברים, ספר מיוחד במינו. גם פירושו של המשך חוכמה בחלק גדול מן הספר הוא קצת שונה, אנחנו נראה את הדברים בהמשך. הפרשה שלפנינו, פרשת דברים, שהיא תמיד כידוע פרשת חזון, תהיה מוקדשת כשם השבת להפטרה, להפטרת חזון על פי פירושו של המשך חוכמה. יותר נכון לטעון שהפירוש הוא לא, המשך חוכמה כאן מפרש את הפסוקים מן ההפטרה, אבל בהקשר הזה של הסיבות לחורבן, הסיבות שמעסיקות אותנו בימים אלה, ימי בין המצרים ותשעת הימים. אבל פטור בלא כלום על פרשת דברים עצמה אי אפשר, אז אני אפתח בקטע קצר שמאיר המשך חוכמה על עניין מאוד מאוד מסוים בנאום הראשון של משה רבנו. משה רבנו מתאר את ההיסטוריה במדבר, מתאר את ההתנהלות, התנהלות הניסית במדבר, והוא מספר, ואני אקח בעת ההיא את הארץ מיד שני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן מנחל ארנון עד הר חרמון. צידונים יקראו לחרמון סריון והאמורי יקראו לו סניר, כל ערי המישור וכל הגלעד וכל הבשן עד צלחה ועדרי ערי ממלכת אוג בבשן. ממלכת אוג, כאן נעצר משה רבינו ואומר משהו על אוג מלך הבשן. אוג מלך הבשן, שהיו לו מידות גוף חריגות במיוחד, כי רק אוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים, הנה ערסו ערס ברזל, הלא היא ברבת בני אמון, 9 אמות אורכה ו4 אמות רוחבה באמת איש. אומר המשך חוכמה, מה כאן התורה רוצה תאר את מיטתו, ארסו, של אוג, 9 אמות אורכה של המיטה שאוג ישן עליה. טוען המשך חוכמה, שעל פי מה שנודע כנהוג בימים הקדמונים, אצל עובדי הללים, וגם אצל עובדי בני האדם המושלים. עכשיו אני מצטט. אשר יחסו גבורת הגיבור לאלוה, ולכל כליו אשר הראה בם את גבורתו, עבדו והשתחוו, כאשר נודע בשיר היווני. יש איזה שיר יווני, אני לא יודע להגיד לכם, את מקורו ואת טיבו של השיר הזה, וגם את תוכנו. המשך חוכמה מכיר שיר יווני. בשיר הזה, הוא שיר תהילה לכלי המלחמה של הגיבור. ורואים בכלי המלחמה הללו, רואים בהם עניין אלוקי, והיו עובדים להם לכלים האלה. לכן, אומר המשך חוכמה, עשו את אוג, שגם היה מופלג בימים, גם בגבורה וגם במידות גוף, עשו אותו לאלוה. ולא זו בלבד, אלא שגם את ארסו, מיטתו, הקדישו אותה לדעת המשך חוכמה. ולימים הניחו את המיטה הזאת, גם לאחר שאוג מת, הניחו את המיטה הזאת בבית עבודה זרה שלהם ברבת בני אמון. זה מה שהפסוק אומר. כי רק אוג מלך הבשן, הנה ארסו, ארס ברזל הלוי ברבת בני עמון. מה חשוב, איכן נמצאת ארסו? אז שמש, הפירוש הפשוט היא שמשה רבינו אומר להם, אפילו אפשר לי, מי שרוצה ללכת לראות, יכול ללכת לראות. אבל המשך חוכמה אומר, אם היא נמצאת ברבת בני עמון, יש לה תפקיד, עובדים אותה, זה לא כמוצג מוזיאוני. זה כמוצג חי של פולחן של עבודה זרה. אותם כלי מלחמה, אותם כלי תשמיש, במקרה זה גם ארסו של אוג מלך הבשן, שכמובן זה היה כלי מאוד מאוד יוצא דופן באורכו, במידותיו. הוא שימש לעבודה זרה, כפולחן של עבודה זרה, ולכן זה נמצא בבית עבודה זרה ברבת בני עמון. משה רבינו, הרי חלק גדול מספר דברים, וכאן אני באמת מגיע לקונטקסט, חלק גדול מספר דברים נועד להזיר מפני עבודה זרה. אנחנו נראה את הדברים בהמשך הספר. אומר משה רבינו, לכן הוא מקדיש כאן מספר מילים לתאר את אוג וארסו. ואומר משה רבינו שזוהי טעות. הלא היא ברבת בני עמון, מה זו? היא? היא זה לא המיטה, אומר המשך חומה. פירוש, אני מצטט, היא הקדושה בעיניהם, אשר יבואו ממרחקים לעובדה. עבודה זרה הייתה שם כזאת מושכת, שבאו ממרחקים לרבת בני עמון, לראות את הפלא הזה, כאיזשהו אקט פולחני, לייחס קדושה בעיניהם. קדושה, לפי המשך החומה, קדושה זה משהו אלוקי, של כוחות על אנושיים. וזה עניין רחב מאוד, שלא ניכנס אליו היום, עניין הקדושה אצל המשך חוכמה. ולהבדיל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בין קדושה של הקודש לבין קדושה, מה שיחסו קדושה, לאותה אמיתת הגיבור. אבל אומר משה רבינו, מה שהאנשים חושבים שזה בעיניהם מקום לפולחן, זה באמת איש, זה לא נכון, כי אוג היה איש, לא היה אלוקי. מפרש המשך חוכמה ואומר ככה, אני מצטט, פירוש, יד אוג אשר היה איש לא עניין אלוקי כאשר יחשבו. אוג לא היה אלוקי כמו שנדמה לבני אדם. עבודה זרה מושכת, קוסמת, כובשת, צריך לדעת באיזה אווירה אנחנו נמצא, לא מכירים את זה היום, בעינינו זה לא נתפס. אנחנו צריכים להבין שכשמשה רבינו עומד לפני הכניסה לארץ ומזהיר מפני עבודה זרה, זה חי, זה בועט, זה נושם, זה תוסס, זה כובש, זה מושך, זה מפיל, זה מפתה מאוד. ולכן מזהיר אותה משה ואומר, זה אמת איש, זה לא אלוקי. אתם נראה לכם איזה מין אוג כזה, אחד, מאריך ימים, משהו אלוקי, איזה מין איזה יצור, חייזר כזה. לא, זה סך הכל משהו אנושי. אבל מה? כאן נזקק המשך חוכמה לאחד העקרונות שכתובים ברמב״ם בכמה מקומות, גם במורה נבוכים. המשך חוכמה מתייחס כאן לפירוש המשנה, ואומר שלפעמים יש מוטציות בטבע, מוטציות כאלה שלפעמים יוצאים דברים מוזרים בטבע. אפילו מידות מוזרות של איזה אוג כזה, של איזה אדם עם גובה 3 מטר או 2.5 מטר. יש דברים, לפעמים קורה איזושהי מוטציה, ויש דברים מוזרים בטבע. פירושו למשנה של הרמב״ם בפרק ג' מסכת נידה, הוא באמת מבאר את הדברים, ואומר, אל יעלה בדעתך, אני מצטט מן הרמב״ם, שאין הנמנעו בדרך הטבע שיוליד האדם כל מה שנזכר כאן. זה אפשר. הוא כבר נראו רוב אלו. והזכיר הפילוסוף משהו יותר מוזר מזה, לפי שכל הדברים הטבעיים הולכים אחר הרוב, וימצא בהם באופן נדיר, הפלאי והמוזר. זאת אומרת, יש משהו פלאי גם בחוכמת הטבע ובנסיבות מאוד מאוד מסודרות, ומוכרות לנו לפעמים יש משהו שנראה לנו כדבר פלא, כמוזר. מדוע? משום שהטבע והחוכמה האלוקית בכללה הולכת לפי הרמב״ם על פי הרוב, כך הרמב״ם אומר בענייני ההשגחה, כידוע בפרקי ההשגחה של הרמב״ם, הולכים לפי הרוב. לפעמים קורה, כשם שקורה שיש אנשים שהם סובלים או נולדים בעלי מומים, לא עלינו, כך לפעמים יש דברים מוזרים בטבע. כך קרה עם אוג, זה מה שמשה רבינו על פי המשך החוכמה, אומר לבני ישראל, זה הסיפור של אוג, לא לייחס לו יותר מדי דברים, ולא לייחס לו קדושה, וזה חלק מאותו מאמץ ניכר נגד עבודה זרה, לא להתפעל מהמיוחד, מהמוזר, מהפילי, לא להתפעל, זאת מילת מפתח אצל המשך חוכמה, לא להתפעל לא מן החושים, לא מן הפילי, לא מן המוזר, לא להתפעל, זה קורה. מכאן נעבור, להפטרה שבה בעיקר נעסוק היום. הפסוק בהפטרת ישעיהו, פסוק נוקב, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת תועבי לי. חודש ושבת, קרו מקרא לו, אוכל אבן ועצרה. מהי מנחת שווא? שהנביא מזהיר ואומר, לא תוסיפו להביא מנחת שווא. בפשטות, מנחת שווא, בהקשר כל הפרק, זו מנחה שאין מאחוריה כיסוי מוסרי, נפשי. זו מנחה במובן של הקורבן המוחצן, החיצוני. זה הפירוש הפשוט. מנחה שלא, שלא, שהאדם עם מעלתו הרוחנית לא נמצא ביחס ישיר למה שהוא מביא בחוץ, בפעולה החיצונית. אבל המשך חוכמה מנסה לבאר דברים אחרת, כדרכו, באופן מקורי, ומתוך כך פורס בפנינו איזושהי יריעה מעניינת. הוא מקדים ואומר, על פי מה שאומרת הברייתא במסכת כריתות, כל תענית שאין בה מפרושי ישראל אינה תענית. בתענית צריכים להיות שותפים גם עבריינים, פרושי ישראל, אלה שעוברים עבירות. שהרי, כך מנמק את הברייתא, החלבנה ריחה רע ומנען הכתוב עם סממני הקטורת. כך אומר רב שמעון חסידה. החלבנה, למרות שריחה מפיץ ריח רע, והקטורת מפיצה ריח טוב ונעים, בכל זאת, בתוך סממני הקטורת, בכל מרכיבי הקטורת, יש גם חלבנה. הריח הרע נמצא יחד עם הקטורת, שבסך הכל באופן כללי מפיצה ריח נעים מאוד. מכאן מגיע המשך חוכמה למסקנה. עד כאן הגמרא. רוצה להביא ראיה שתענית, שצריך לצרף אליה פושעי ישראל, ממשילה את זה. כמובן, זה פושעי ישראל נמשלים לחלבנה, אלה שריחם רע, ולמרות זאת יחד, כשהם נמצאים ביחד עם עם ישראל, אז זה לא מפריע, וזה לא פוגם בריח הכללי. כך פושעי ישראל לא פוגמים באווירת הכלל. אבל המשך חוכמה הולך עם זה יותר רחוק. הוא מגיע למסקנה הבאה, אני מצטט, הרי זה דבר הפחות בעצמותו. בכל זאת, כשהוא מתערב באגודה כללית, הוא מתבשם ומועיל להוציא ערך ניחוח מן הסממנים האחרים. ומצאנו שאמרו בסנהדרין במשנה, פיזור לרשעים נאה להם ונאה לעולם. אבל האגודה שלהם, חיבורם ביחד, מוסיף חיזוק לעושי רשעה. המשנה מסתיימת רק ברישה של המשפט. מה טוען המשך חוכמה? לא רק שהרשעים לא פוגמים בכלל, כשם שהריח הרע של החלבנה לא ניכר, או בעצם מתכזז, על ידי הריחות הטובים של הקטורת, אלא יותר מזה, צעד יותר מרחיק לכת. אומר המשך חוכמה, החלבנה מוציא את הריח הטוב יותר מהסממנים האחרים של מרכיבי הקטורת. דווקא משום שריחו רע, בכך הוא גורם לבעלי הריח הטוב לתת יותר מריחה. דהיינו בעצם, הריח הרע גורם לכך שיהיה ריח טוב יותר מאשר אם הוא לא היה בכלל. לא שהוא יכול להסתדר והוא לא פוגם, אלא שהוא משביח. וזה חידוש מרחיק לכת. זה חידוש מרחיק לכת, אינני יודע עכשיו, אני לא מכיר את הרכבים הכימיים והבוטניים של ענייני הקטורת. אבל מבחינה הרעיונית, מה שטוען המשך חומה, וזה חידוש עצום, שפושעי ישראל, כשהם מפוזרים בתוך הכלל, הם מוצאים מהכלל דברים טובים יותר. פיזור לרשעים נאה להם, כמובן זה מגן עליהם, הם לא צוברים כוח להשחית ולהרע, אבל זה גם נאה לעולם. זה מוסיף משהו לעולם. וזה כבר חידוש גדול. המשך חומה עוד הולך עוד צעד, והוא טוען שאפילו שהרשעים נמצאים ביחד, אם לכל אחד מהם יש מידה רעה אחרת, אז נגיד הם נמצאים, אני אומר את זה, או לא נוקט במספרים מהם, נמצאים 10 רשעים, ולכל אחד תכונה אחרת, אז התכונה השלילית בעצם היא של כל אחד היא יחידה, והיא מתקנת על ידי התכונות הטובות של הכלל. של כלל, אפילו של הרשעים. למשל, אומר המשך חומה, כל אחד בפני עצמו, יש לו מידה פחותה. זה כלאי, דיינו, קמצן, זה בעל לשון הרע, זה בעל כעס. כל אחד יש לו תכונה שלילית אחרת, אבל כשהם באגד אחד, אז יומתק מרירותם, והתבשם כל אחד מחברו. זה ילמד מזה לפזר עונו, זה לנוח מרוגזו וכולי. אבל אם כולם, כל הרשעים מסכימים, דהיינו, יש מכנה משותף לתכונה אחת מרכזית של חבורת הרשעים, פה זה כבר מסוכן מאוד. כאן נוקט המשך חומה בביטוי ספרותי מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, כאן, אז הלא תחזקנה מוסרותיהם ומנקורי הכביש יהיו כאבותות עגלה. מקורי הכביש, מחוטים הדקים, יהיו כאבותות עגלה. איך זה קשור לענייננו, כל אלה? אומר המשך חומה עוד הקדמה אחת. הנה, ואני עכשיו אצטט, כי הדברים מדברים בעד עצמם, ואני גם רוצה יותר לקצר ולמהר. הנה עניין המקדש לאחד כלליות ישראל ולבבם אל מקום אחד. כמו שאמרו, היה עומד בחוץ לארץ יכוון לבו כנגד ארץ ישראל, היה עומד בארץ ישראל יכוון לבו כנגד ירושלים, היה עומד בירושלים יכוון לבו כנגד בית המקדש, היה עומד בבית המקדש יכוון לבו כנגד בית קודשי הקודשים, בבית קודשי הקודשים יכוון לכפורת, וכו'. נמצאו, אומר המשך חוכמה, על פי הגמרא הזאת במסכת ברכות, כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. זה עניין המקדש. אומר המשך חוכמה, עניין המקדש לישראל הוא שבני ישראל יכוונו את ליבם למקום אחד, לאחד את ישראל בתוך מקום אחד, שכולם פונים אליו. עניין המקדש הוא לא לצורך גבוה, הוא לצורך ישראל. וזה הפן הלאומי של המקדש ושל עולם המקומות הקדושים שדיברנו עליו יותר מפעם אחת. משום כך, בבית המקדש, תמיד הייתה השגחה ניסית. למה? משום שכלל ישראל נמצאים שם. בית המקדש זה מקום של כלל ישראל. במקום שכלל ישראל אין פגם, מקום שאין פגם יש השגחה אלוקית, פרטית. ולכן המשנה מאבות אומרת שעשרה ניסים נעשו בבית המקדש. מדוע? למה חשוב שבית המקדש יהיה בו ניסים? וכאן אומר המשכמה רעיון מאוד מן מקורי. ומעניין כאן הדיאלוג שלו עם הרמב״ם. אני אצטט ואולי אומר כאן מילה. להראות, אף שכל פרטי בפני עצמו אינו ראוי להיות מושגח פרטי, בהנהגה פרטית בלתי טבעית, בכל זאת, הקשר הכללי מעם ישראל, או הקשר הכללי מעם ישראל, ראוי הוא להיות מושגח בהשגחה ניסית, ששם אין פגם, שכולם מעלים ריח ניחוח. זה בעירתו, זה באהבתו לישראל, זה במסת ידו, וזה בתורתו. מה אומר המשוך? משנה באה לומר כאן, למה היו צריכים ניסים בבית המקדש? ניסים מבטאים, מסמלים את ההשגחה המיוחדת, השגחת הרצון. לא נתון האדם למקרה הטבע. הרמב״ם אומר שרק צדיקים. לא ניכנס כאן לשאלת טיב מושג ההשגחה האלוקית אצל הרמב״ם במורה. דברים קצת מורכבים. אגב, לאחרונה יצא ספר, ממש לאחרונה יצא ספר על הרמב״ם של משה אלברטל, ששם, אני חושב, הוא מיטיב, לעניות דעתי, מיטיב לתאר את העקרונות הללו בשיטת הרמב״ם. ספר בהוצאת מרכז זלמן שזר. מומלץ מאוד, זה אני אומר בסוגריים. מכל מקום, הרמב״ם טוען שבניגוד לאריסטו שאמר שיש השגחה רק על המין, אין השגחה בכלל על הפרטים, הרמב״ם אומר שיש השגחה רק על צדיקים. לפי אחת השיטות. אנשי מעלה. המשך חוכמה אומר, מקבל באופן עקרוני את המודל הזה, שההשגחה היא לא לכולה. אבל אומר, במקום שעם ישראל נמצא כעם, עם קשר של עם, אין בו פגם, כולם צדיקים. לכן על כלל ישראל יש השגחה פלאית, ניסית. זה המובן של עשרה ניסים נעשו בבית המקדש. משום שבית המקדש הוא המקום של כלל ישראל. זה כל עניינו של המקדש. שכולם מעלים ריח נכוח. כולם מעלים ריח נכוח. איך כולם מעלים ריח נכוח? נשים לב מה אומר המשך חוכמה. זה בעירתו, זה באהבתו לישראל. אחד, הוא סתם אוהב ישראל. ושוב כאן מודגש הפן הלאומי. אחד ירא שמיים. אחד, אוהב את עם ישראל. אחד, נותן צדקה, בעל חסד. קורא לו המשך חוכמה הזה במסת ידו. וזה בתורתו, אחרון ברשימה, גם יש בו תורה. כמו שאמרו, וירח את ריח בגדיו, ריח בוגדיו. אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו, כריח השדה אשר ברכו השם. דהיינו, גם את הבוגדים, את הרשעים, גם הם בתוך הריח, גם הם בתוך הקטורת. ולכן, המסכם יש חוכמה את הנקודה הזאת ואומר, וזה שאמר כריח שדה אשר ברכו השם, ריח שדה זה שדה תפוחין, שכל עלה, כל עשב מעלה ריח, כפי שאומרת הזוהר, ריח שדה, חקל תפוחין, בעצם המקור בגמרא, ריח שדה של תפוחים. לפי הגרא, זו סיבה לאכילת תפוח בליל ראש השנה, ולא ניכנס, מי שירצה יראה גם את ההפניות בהערות הרב קופרמן. ולכן, לענייננו, כל עלה, כל עשב בשדה הזה שמעלים ריח, באותו שדה נפלא, כריח שדה אשר ברכו השם, כך, בנמשל, בצירוף הכללי, גם הפושעים מושגחים ומעלים ריח. לא יאומן. גם הפושעים מעלים ריח. דבר דומה, אנחנו מוצאים במדרש חז"ל, כפלח הרימון רקתך, אפילו ריקים שבכם, מלאים מצוות כרימון. ואז בא המשך חוכמה ואומר את הדבר הבא. הוא אומר שיש קורבן מנחה, נחזור לפסוקים של המנחה הזאת. מנחת שב, מה היה מנחת שב? יש מנחה, בעולם המנחות, קרב רק ביחיד או בציבור, לא בשותפים. דהיינו, או שיחיד מביא קורבן מנחה, אדם פרטי, או מנחת הציבור, כמו למשל, קח דוגמה, מנחת העומר, שתי הלחם, לחם הפנים, אלה מנחות שבאות מן הסולת, שהן שייכות לציבור. אבל אין מנחה לשותפים, בניגוד לקורבן. יש מנחה לציבור. האומר המשך אומר, כאן, פה יש התנאיה חריפה, מגבילה, מחמירה הייתי אומר. למה אם מנחה לא בא בשותפים, זאת אומרת, אי אפשר להשתתף במנחה, רק יחיד, למה ציבור כן? אומר המשך חוכמה, לפי שהציבור הוא בכללויותו כמו יחיד, שהוא איש אחד. העיקרון שמנחה צריכה להיות רק ליחיד נשמר, גם כשיש מנחה ציבור, הציבור הוא יחידה אחת, יחידה מטאפיזית אחת, ישות אחת. וכל איש מועיל לחברו, כמו שכל עבר מועיל לחברו וכיוצא בזה. לכן, כיוון, זה הפשר של מנחת ציבור. לכן, אומר המשך חומה, כיוון שהפסידו מעלת האחדות, וכל אחד רצה לבלוע לחברו, פה חושף המשך חוכמה את תמונת החטאים, את המצב הרוחני הירוד מבחינה חברתית, והיו כקציני סדום ועמורה, כפי שאומר הנביא בפרש בהפטרה. אם כן, כל אחד נבדל בפני עצמו, שוב לא ניתן לראות אותם כישות אחת, כיחידה מטאפיזית אחת. אם כן, אם הם נפרדו אחד מהשני, כל אחד, איך הוא אומר, רוצה לבלוע את חברו, הפסידו את מעלת האחדות. אם כן, אומר הנביא, לא תוסיפו אבי מנחת שווא. המנחה היא תהיה מנחת שווא, כי אי אפשר להביא יותר מנחת ציבור, כי אין כבר אותה ישות אחת. ואז זה הופך להיות מנחת שותפים, שמנחה לא באה משותפים. וכן כתורת שכל אחד מתבשם מחברו והחלבנה של ריח ניחוח, זה כאשר כולם ביחד. אבל כשכל אחד מפוזר בפני עצמו, גם הכתורת הופכת להיות תועבה. וזה מה שאומר הנביא. נשים לב לפסוק, לא תביאו מנחת שווא, כתורת תועבה. למה כתורת תועבה? לא בגלל מה הפירוש הרגיל שאין כיסוי פנימי, אלא בגלל שכבר אין את אותה לחידות, בגלל ביטול האחדות, אין את אותה לחידות שהופכת את המרכיבים השונים של הקטורת ליחידה אחת שמפיצה ריח. החלבנה כבר לא ממלאת את תפקידה, משום שריחה רע, ואין לה מקום בהקרבה בכלל. לכן לא אוכל אבן והצרה, הצרה עצרת הופכת להיות, זה כינוס של רוע, אספת אבן, משום שאז יסכימו כולם על תכונה רעה אחת, ואז לא יהיה אותו פיזור לרשעים, ולא יהיה אותו, סליחה, לא יהיה אותה אגודה אחת שתוציא את הטוב מהרשע. בזמן שיש אחדות, אז הציבור יש לו כוח. יש לו כוח להפוך את הרע לטוב, כמו שראינו בקטורת. אבל בזמן שאין אחדות, אז הקטורת היא קטורת תועבה, המנחה היא מנחת שווא. זאת הבעיה. מימי בית ראשון, אומר המשך חוכמה, נאמר שאם ידימו, כפי שהגמרא הירושלמי דורש, אם ידימו, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. זה בית ראשון, שזה חטאים של בית ראשון, מלבינים כשלג. בית שני, אם ידימו חתולה, כצמר יהיו. למה פחות? בית ראשון, האבון היה בחוץ, אבל בפנימיות לבבם הייתה, מלאה מאהבת תורה, ואת ישראל, אומר המשך חוכמה. כמו שראינו בדורו של אחיו, שהיו מצליחים במלחמה, משום שלא הייתה בהם מלשנות, שימו לב, המשך חוכמה מדגיש את הלכידות הפנימית. זה היה בבית ראשון, ולא היה מוסר אף אחד. ולכן הרחב, למרות שה... חטאים עם נביאי הבעל, איזבל, אני מי מדבר, אבל אחדות ישראל הייתה חשובה בעיניו, ולכן, ומסרת נפשו על זה, ולכן היה מלבין כשלג, בית ראשון מלבין כשלג, כי החטא היה חיצוני ולא פנימי, כי הייתה אחדות, אבל מקדש שני, ששם הסתכסכו ביניהם, והיה ריב וקנאות ומדון, ופלגנות וקטטה, בין פלגי העם בבית שני, הגמרא אומרת, צינת חינם, אז החטאים היו עמוק בפנים. צינת חינם, מלשינות, לכן, כשיתוקן, רק כצמר יהיו, לא מלבין כשלג. ונזכה במהרה שהחטאים מלבינו כשלג וכצמר. ונסיים בדברי הנביא, לכן נאום האדון, אדוני צבאות, אוויר ישראל, או ינחם מצרי וינקמה מאויבי, ואשיב הידי עלייך וצרוף כבור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך, ואשיב השבתייך כבראשונה ויצאייך כבתחילה, אחריך ניקרי לך, יקרי לך, עיר הצדק קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה. שבת שלום.